שיעור 175, מתי מצווה להסתיר מעשים טובים ומתי מצווה לספר. סיפור עם הרב אליעזר הרשלר, המבטר מרוויח. וסיפור נוסף, נכדו של הרב ווזנר גורם לקידוש השם על ידי פריאת חוב קטן. וסומכתו בחגכו פנים שמחות בחג הסוכות.
עזרת השם יסבורך, שיעור 175 קוף עין ה'. ברוך השם, מחזיקים עכשיו בעמוד שין עין טס בשער הביטוחן, סויף חלק החמישי בפרק דלת הדרוכה, שרבינו בחר בן יוסף מדריך לכל יהודי, העניינים, הפעולות הטובות שיהודי עושה כאן, והתועלת זה שם למעלה, אבל צריכים עוד מישהו בעולם. צריכים כדי לקיים את הדבר הזה, אז זה עניין של בין אדם לחבר. למדנו כבר הפעולות שעושים כאן, שזה בינו לבין עצמי, בינו לבין כהנוי, אבל עכשיו בין אדם לחבר. הרב ממשיך כאן, אחרי שהוא למד כבר את כל ה-15 דוגמאות, ויש עוד הרבה דוגמאות, הוא ראה לנכון ברוח קוצו למנות כאן את הדוגמאות האלו. אומר הרב, ויזוהר כפי יכולתוי בכל זה להסתירוי ממי שאין צורך לו לא ידיע, תשקיע כוחות, ויזוהר כפי יכולתוי, כמה שאתה יכול לעשות בפעולה שכן צריכים לדעת, צדוקה, מייסר, גמילס חסודים, כל העניינים שאתה צריך עוד מישהו לרחם על עניים, ללמוד עם יהודי טוב, הכל טוב ונכון, בסדר, עושים את זה כדי להתקרב לשם, לא בשביל כבוד. אז מה שאתה חייב לעשות, כמה שחייב להיות גלוי, בסדר, זה חייב, אי אפשר לעשות את המצווה אחרת. אבל בכל זאת יש כמה אחוזים שאתה יכול לגרד, להוריד ולחסוך פרסום, אז תשקיע כוחות בזה. לפעמים הצלחת רק 5% להסתיר, מצוין. לפעמים 90%. כל דבר, לפי הדוגמה שלו, אומר הרב, ויזוהר כפי יכולת, תשקיע כוחות בכל זה, ידוע שאיפה שכתוב בתנך זה, זה עניין שדבר גלוי שאפשר להראות עם היד, עם האצבע, זה קיילי ואנוויו. בכל זה, כל הדברים הגלויים, תשקיע כוחות להסתיר, תסתיר את זה ממי שאין צורך לו להדיע, זה שהוא חייב לדעת, שידע. ויזוהר עוד יותר, אפשר לרמז כאן, אם אתה רוצה להיות זוהר, שתהיה זויהר, מזהיר, הרי עושים כאן מצוות כדי שיהיה זוהר שם למעלה, שהמצווה יגיע למקום הנכון, שיהיה התוצאות מצווה, משהו יותר נקי, יותר נעשה את הזוח הבוי רזבורך, אז תשקיע כוחות אם אתה רוצה שיהיה זוהר, תסתיר כמה שאתה יכול, ואז מבטיח לנו רבינו, כי ביוסי ניסטור כל מצווה שהצלחנו ברוך השם להסתיר, ואין מציאות להסתיר 100%, אז הצלחת להסתיר כמה אחוז פחות, הסתרת 60%, 70% או 60% גילית וחלק כן הסתרת, הוא לא חייב לדעת כמה קושי הגיע לך הצדקה והחסד, ושמעת מספר לו שקמת באמצע לילה והלכת ועשית בשביל מה? הוא קיבל את החסד וזהו, אין צורך לספר. יש לפעמים סיפורים מיוחדים שצריכים כן, זה תקף נראה. אבל דבר ראשון, מבטיח לנו רבינו, בשם השם, כה יאמר השם, זישני שלפני 1,000 שנה הוא יכול להגיד את זה, ביוסי ניסטו, כל מצווה שהצלחנו בלדם לחברו להסתיר משהו, יהיה סחורוי יויסי קודויל, ממה שיהיה אם יהיה נוידו. פשוט ביזנס, רווחי, זה יותר משתלם, כלכלי, הרווחת יותר, כאן משלים להם לך $1,000, ואם הצלחת להסתיר חלק, קיבלת 10,000, 100,000, אין לנו מושגים, זה לא דולרים ושקלים ויורו, אבל הרי הרמב״ם יסד 13 אני מאמין, ואנחנו יודעים את האמת, שיש אני מאמין, שהבוי רזבור השמוי, גוי מל טויב לשוי מרי מצווי סוב. נכון, אנחנו מאמינים וחייבים להאמין, שהשם יתברך משלם שכר טוב, גוי מל טויב לשוי מרי מצווי סוב. אז צריכים להאמין גם כן ולעבוד על זה, שאם הצלחנו להסתיר כמה פרטים בתוך סיפור שעשית לבינתם לחברוי, לא גילית לו את הכל. אם זה בבית או בשכנים, בחברה, בבית הכנסת, כל אחד למקום שלו, אז זכית עכשיו בפייס יותר גדול. גרים אל טוב לשם המצווי סוב, הרווחת פשוט. לא מדברים בכלל מפרסומת, אבל הצלחת להסתיר, לגרד עוד משהו. זה לפעמים קשה כמה דקות, אבל אחר כך זה הרבה יותר קל. צריכים לעשות קצת סדר כאן, דהיינו. אנחנו יודעים טוב מאוד שגם בתורה וגם חז"ל הקדושים, הרבה סיפורים במדרש, ואחר כך בראשונים ובאחרונים וסיפורי צדיקים, הרי יודעים שמבוסס לנו היסודות שלנו על ידי סיפורים של צדיקים, ולפעמים צדיקים מספרים על עצמם סיפורים שלפעמים רואים שהם מגלים ממש סודות נסתרים, שהם הסתירו שנים או שהשקיעו כוחות, ובכל זאת אחר כך כן גילו כל מיני דברים, פרטים של הסיפור. אם זה הורים לילדים, אם זה מחנכים, מלמדים, או שישיבס, רבס, צדיקים, וזה מובסס על מדרש וחזל הקדושים, רואים הרבה סיפורים, אין צורך להביא דוגמאות. הרי זה כל היסוד שלנו שמספרים לנו סיפורים, חוץ מזה שאחד מספר על השני, שומעים הרבה פעמים בחז"ל הקדושים, שצדיקים סיפרו על עצמם כל מיני דברים, שהיה נראה, מלמעלה זה נראה שצריכים כן להסתיר את זה. אז מה שהחוי וסלבוביס יודע, בטח ידעו גם כן בחז"ל הקדושים, הגימורה והמדרש, והצדיקים אחר כך, אחרי החוי וסלבוביס, גם למדו את החוי וסלבוביס, וידעו שצריכים להסתיר ביויסי ניסטור, הוא יהיה לו שכר יותר גדול. אז איך זה תואם עם הפרסומים שאנשים גילו כל מיני דברים שיפה העצמיות לא לספר? אחידו עושה סדר. בספר שלו כף אחת הוא כותב, יש שלוש קבוצות שמותר להם לספר אחד לשני מצוות ומעשים טובים של סתר, שצריכים להסתיר את זה. קבוצה הראשונה, הורים וילדים. גם מצד ההורים לילדים, ומצד הילדים להורים. יש מושג שאל הוביכו ויגידכו, זקיניכו ויאמרו לו. כשהורים רוצים לחנך חינוך טוב לילדים, יושב לו האבא בשולחן שבת, הוא מספר דברים, הוא לומד איזה דבר חינוך טוב, איזה, הוא רוצה להעביר איזה מסר טוב לילדים, הוא מספר להם איזה סיפור של צדיקים, של חז"ל הקדושים, פתאום נשפך לו הלב, והוא מגלה דבר לבן שלו, לביתו, לכל הילדים, שמאזינים בקשב רב, ורוצים לשמוע מה שאבא מספר, פתאום האבא או האמא מספרים לילדים, גם כן אצלי היה דבר כזה, עשיתי פעם דבר כזה וזה וזה, והוא מעוניין באמת שהילדים ידעו מזה, ועוד יותר זה משפיע אם האבא אומר, אני מגלה לכם עכשיו דבר שלא גיליתי בעולם בחיי לאף אחד, עוד לא סיפרת את זה, יש לי כבר הסיפור הזה 25 שנה בראש שלי, אף אחד לא יודע מזה, לכם אני כן מספר. וואו, איזה רושם זה עושה לילדים, אף על פי שזה דבר של סייסר, אבל ההפך, בגלל שהוא מסתיר את זה עד היום, הוא לא סיפר אף פעם איזה חסד ואיזה צדוק, איזה דבר טוב הוא עשה בלדם לחברו, ובכל זאת הוא מגלה, זה חינוך הכי טהור לילדים, והילדים מרגישים את האמת שהאבא לא הולך כאן להתגאות, זה לא כדי לתלות בחוץ שלטים עם פרסום, ואור ראה, הוא לא סיפר את זה עד היום לאף אחד. לנו, כן מספר את זה, כי אבא ואמא רוצים שהילדים ימשיכו מסורת אבות, אל תיתו אשתו ירסימכו, שמע בני מוסר אביכו, כדי שימשיכו את המסורת, שהם ילמדו משהו מזה. אומר אחידו, זה, לא רק זה מותר, זה גם מצווה לספר. לאנשים זרים זה מאוס, ולילדים זה מצווה. וכן ההפך, ילדים להורים. כשילד, אפילו בחור, יותר מבוגר, או אפילו אברך, או יותר מבוגר, יש לו אבא זקן ואמא, בכל אופן, כל השנים, כשמספרים משהו, דבר טוב, איזה מצווה, איזה דבר שהתאמצו לעשות, וזה דבר של סתר, וסיפרו את זה להורים, הדבר ראשון זה דאורייתא של כבד דסביחו ושמחו, האם יש דבר יותר טוב ונעים ונחמד, לשמוע שהורים שומעים שילדים שלהם התנהגו טוב, שעשו איזה מצווה מיוחדת, הרי זה מחד רוח מספר אחד להורים. יש את כל המקיימים מצווה, והקשר והחיבור של ההורים ילדים מתחזק עוד יותר. ואבא ואמא כששומעים דבר כזה, הם מתרגשים, לפעמים אפילו בוכים מהתרגשות, ומברכים את הילדים, אני מברך אותך שתצליח, ותמשיך לעשות חיל, תמשיך בעוד מצוות. הרי זה קשר בריא, שזה רוצה התורה. זה לא נקרא שהוא מגלה כאן את הפרסום שהוא מוריד משהו מהשכר שלו, חס ושלום. הורים לילדים, וילדים להורים זה קבוצה הראשונה שמותר ואפילו מצווה, אומר החידו, לספר כן אחד לשני דברים שהצניות יפה להם, ולאנשים אחרים אתה לא מספר את זה. קבוצה השנייה, מחנכים לתלמידים ותלמידים למחנכים שלהם. אם זה מלמד בחדר, מגיד שיעור בישיבה קטנה, בישיבה גדולה, ראש ישיבה, רבה, יש מושג חיבור אחד לשני על ידי רב ותלמיד. אז יש כזה מושג שהרב, המלמד, המשגיח, המשפיע, הוא לומד איזה סוגיה, הוא אומר איזה שיחת מוסר, הוא מלמד משהו, אפילו איזה הלכה, אם זה בישיבה או בכל מיני הזדמנויות שלומדים באיזה הלכה מסוימת, והוא מסביר את זה טוב מאוד, ופתאום הוא מוציא מהלב שלו, זה נראה לא כמו התוכנית. הוא אומר, אני גם כן מחמיר בזה, היה לי פעם סיפור כזה וכזה, והחמרתי ועשיתי דבר כזה, עוד אף פעם לא סיפרתי את זה, כאן הוא כן מספר את זה. למה? כי יש לו אינטרס שהתלמידים ילמדו ממנו ויראו. הרי התלמידים מרגישים שהוא עכשיו לא מתגאה, הוא עד היום לא סיפר את זה. זה חלק מהלימוד, זה חלק מההשקעה שהוא מעביר לדורות הבאים, למען ידעו דור אחרון, בונים מבולדו, יקומו ויספרו לבניהם, אומר דוד המלך בפרק ה-NCS בתהילים. אז יש כזה מושג שכן מוציאים סודות שצריך להיות בסתר, ובכל זאת מעבירים את זה. זה לא נקרא פרסום ברחוב, זה רב שהוא מעביר מסר חשוב לתלמידים, והדוגמה האישית לפעמים זה הכי בריא שיכול ללמד את התלמידים. וכן ההפך, התלמידים למחנכים, כשתלמיד לומד עם הרב שלו, הוא פתאום באמצע הלימוד, הוא מוציא ככה את הרגש, הלב שלו מספר שהוא התנהג כך וכך, הרי הרב הוא שמח, אך ברוך השם, בנים גידלתי, תראה איזה תלמיד, המחכים עזרה בוי, איזה התנהגות טובה, הוא עושה מצווה, זה לא לספר למישהו אחר, לרב הוא מספר את זה, אז הקשר של הרב והתלמיד, המחנך והתלמיד, שלו נהיה יותר חזק ויותר בריא, אז הרב מעוניין להשקיע עוד כוחות בתלמיד שלו, הוא מוכן ומזומן להשקיע כוחות כדי ללמד אותו עוד דברים טובים, כי הוא יודע שזה נושא פירות, הוא יתנהג טוב, יש כאן כלי המוכן לקבל, אומר החידו, תלמידים והמחנכים שלהם זה כן מצווה, וזה תוצאות של הסיפורי צדיקים שהתחנכנו וחינכנו ומחנכים מעבירים הלאה, כל הבסיס והיסוד של היהדות התורנית להעביר סיפורי צדיקים, ומי התורה הקדושה אחר כך בחזל ועד היום הזה, סיפורי צדיקים ולפעמים צדיקים שסיפרו על עצמם, זו התשובה, כי יש להם עניין להעביר למען ידעו דור אחרון איך להתנהג בהתנהגות נכונה, לעמוד בניסיון. הקבוצה השלישית זה חברותות. חברותה אחד עם השני, לאו דווקא רב ותלמיד, עומדים שניים ביחד, אפילו כמה אנשים ביחד, אם זה ילדים, בחורים, מבוגרים, זקנים, לומדים ביחד איזה סוגיה, ופתאום תוך הלימוד מגיע איזה דבר שזה יהיה מאוד מעניין לסוגיה, והחברים ירצו להקשיב, אז יש מצווה לספר, כן, יש לי סיפור שאני כך התנהגתי, עמדתי בניסיון, וברוך השם היה כך וכך, ולא בושה להגיד, עוד אף פעם לא סיפרתי את זה, עכשיו זה מתאים לספר, ואז זה ישפיע מאוד לספר, חברותה, אחד ילמד מהשני, תראה, יש לי חברותה שאני מכיר אותה כמה שנים, עוד אף פעם לא שמעתי מזה, ממנו כזה סיפור מעניין, איך הסתרת את זה עד היום? עד היום הוא לא סיפר את זה, כי אין לו שום עניין, למה? כבוד? הרי כתוב כאן, מי שזוכה להסתיר, השכר שלו יהיה יותר גדול. כאן זה מתאים עכשיו, לפי המקום והזמן, הלימוד שאנחנו לומדים עכשיו, זה מתאים לספר, אז זה לא נקרא כבוד כאן בכלל, זה כבוד השם, זה קידוש השם, התנהגתי כך וכך, ומגלים כאן איזה כמה אחוזים מהסיפור שלו, וזה כדי הלמנת ללמד שעוד מישהו ילמד תמור. עכשיו מובן איך שהרבה סיפורים שמספרים על עצמם ולחברוס הזה לתלמידים, זה שהרשב"א כותב מפרסמים עושי מצווה, הוא לא מתכוון שאדם יפרסם על עצמו, הוא מנסח את השלט בבית כנסת שהוא תרם את המזגן ואת המברשת, לא, לא, לא. יש לפעמים שאדם תורם, הוא לא רוצה בכלל פרסומת, הגבאי מצדו הוא מפרסם אותו. למה? כי הוא רוצה לזכות עוד אנשים. האיש עצמו הוא לא מעוניין בפרסום בכלל. אז זה נקרא שתועלת, לא שהוא עושה לו איזה נזק. הגבאי כאן מעוניין שעוד אנשים יתנו דקה. אמרנו עכשיו בתפילות יום הקדוש, אתו חויפס כל חד ריבותן ובויכן כלוי זבוליב. אם מספרים אחד לשני מעשה טוב, שזה צריך להיות בסתר, בוי ראי אוילום, כתוב עליו, יודע מחשובויס, הוא בוחן אם זה לכבוד עצמי או לתועלת. יהודי שמתחזק בביטחון, יש לו כוחות מיוחדים להסתיר מהזולת מעשיו הצנועים, אבל הוא יודע גם יודע מתי כן לגלות נסתרים כשהם לתועלת, השם יודע את האמת, ואז זה לא מוריד שום דבר מהשכר הגדול שרבינו אומר כאן שמובטח למי שמסתיר מעשיו הטובים. ההפך, הוא יקבל שכר שהוא כן יגלה את זה, כי בדרך כלל הוא מסתיר. וזה התוצאות של קו השגוחי פרוטיס. ההשקעה של קו השגוחי פרוטיס, ברוך השם בשנתיים וחצי השנים, כבר סופרו אלפי סיפורים, לפעמים שומעים אנשים בכלל לא מעוניינים לספר סיפור כזה. למה הוא כן מספר לקו השגוחי פרוטיס? כי זה בחינה של חברוסה, כלל ישראל, רבבות יהודים בעולם, שומעים כאן את הקו, ולומדים אחד מהשני, לפעמים סיפור מדהים, לומדים איזה סיפור כאן, איזה רגש, איזה מוסר, לפעמים זה יותר טוב מכמה דרשות, כי הוא שומע את התוצאות, איך שיהודי בתמימות מספר את זה, אז למען החברותה, זה כמו רב ותלמיד, אבא עם הבן שלו, אז חברוסס, שזה יתכוון אחידו, שזה מצווה לספר. ונספר עכשיו סיפור שמתאים מאוד עם השיעור שאנחנו לומדים עכשיו בעניינים בלדם לחברי, הדוגמאות שהרבא הביא, דוקה, מייסטר, גמילס חסודים, כמה פרטים כאן. יש בירושלים איש יקר מאוד בשם הרב החוסיד, או יש כאלו שקוראים לה הרב הצדיק, רב אליעזר הרשלר. הוא בא להכנסת אורחים בשבת וחג. ביקור קצר, איך הוא הגיע לזה? אחרי חתונתו בתשין ממדלד, הוא היה בלונדון אצל חמיב הרב מודחי קורן זצל, שהוא היה תלמיד של הרב אליוקים שלזינגר, שליטה. הוא התפעל מבית חמיב שבכל שולחן שבת ויום טב יש שם כמה אורחים. הוא החליט עם רעייתו שממשיכים דרכי אבות, וכך במשך כמה שנים הביא בכל שבת ויום טב כאן בבתי הונגרין בשכונת מאה שערים בירושלים, הוא הביא אורחים לסעודות השבת. כמה שנים אחר כך הוא נסע ללונדון עם רעייתו לשמחת נישואים בבית חמיב, שם אירח אותם למשך שבוע הרב לונדור בסבר פנים יפות. הוא חזר משם מלא התפעלות, והוא שואל לעצמו, הייתכן שבירושלים אי אפשר לזכות לגן עדן כזה כמו אנשי לונדון? נו, התנא אומר, קנאת סופרים תרבה חוכמה. הרב אליעזר הרשלר מגדיל את מפעל החסד שלו, ובכל שבת וחג מקבלים עשרות יהודים את הסעודות מוכן ומזומן, בשר ודגים וכל מטעמים, כיד המלך. אך אין כבר מקום בבית? עוד אורחים ועוד אורחים. כבר יותר מ-10 ו-15, ובבית, ברוך השם, גם עוד ילדים, נו, אי אפשר שניהם ביחד, אין מקום. הרבה שלוחים למקום. יש כולל שם רחוימויס, שהם נותנים לו כבר 20 שנה את חדר האוכל של התלמוד תורה, של שם רחוימויס בבתי הונגרין, בחינם הגז לבישולים, והחשמל והניקיון, על חשבון הכולל, למען הכנסת אורחים. וכן הם תומים להם מקום גדול לסוכה גדולה בבתי הונגרין. לפי החשבון, במשך ה-37 שנים שהרב אלשלוט מאכיל כבר יהודים טובים בשבת וחג, הוא אומר שכבר כמה רבבות יהודים טובים אכלו, ברוך השם, כן ירבו. השאלה, כסף מנולון, מאיכון ירק זה חי? יש תשובה לזה. כל הבתי כנסת בירושלים מכירים את רב לייזר הרשלר עם הדרשות שלו, חזקה על ישראל שנטבעים ונותנים בעין יפה. מפעם לפעם רב לייזר נוסע גם לחוץ לארץ, לזכות שם יהודים טובים שיהיה להם חלק להיטיב לעניי ירושלים בשבת וחג. רב לייזר כבר רגיל לספר שכל פעם שהוא אוסף כסף, אם הוא זוכה פעם בביזיונות, אז הוא יודע שמחכה לו יום טוב מיוחד ביום חול. יש לו רשימה של הרבה אנשים שמחכים להזדמנות הזו, ומתברכים ממנו לכל מיני ישועות, תורמים לו ואומרים לו, כשיהיה לך בושות, אז תזכיר אותי. יש הרבה ישועות ברוך השם. לפני כמה ימים, בשבת שובה, טוב שימפי א', פוגש אותי רב לייזר הרשלר בבתי הונגרין, ואומר בשמחה רבה, או, יש לי סיפור טרי בקו השגחה פרטית. תאזין. בחודש אלול, תשפ"א, לפני כמה שבועות, הוא היה באמריקה לאסיפת כספים לחודש תשרי, שההוצאות מרובות. שם במונסי הוא היה כמה ימים, ויש שם בתי כנסת שמתפללים שם מלפנות בוקר עד הצהריים. אך רב לייזר הרשלר יש לו מנהג שלא אוסף כסף כמו רוב כלל ישראל מאחד לשני, אלא בכל מקום הוא מדבר דרשה של שתי דקות ומסביר בקצרה את גודל מפעל החסד שיש לו בבתי הונגרין בירושלים. שם במונסי יש מנהג בכמה מקומות שאם אתה רוצה לאסוף כסף מיד ליד כמו כולם, בסדר אמור, שיהיה לך בהצלחה. אבל גבאי צדקה שרוצה לדרוש אחר התפילה ולהסביר לציבור על מה הוא מבקש צדקה לחמם אותם, הוא צריך הסכמה מהגבאי. ויש מחיר שהוא משלם לבית הכנסת, ואז הוא זוכה להיות היחידי לאותו יום שהוא דורש את הדרשה שלו. ככה מנהג שם. בחודש אלול האחרון, רב לייזר הגיע לאחד מבתי הכנסת במונסי, בתחילת השבוע, להזמין תור. הגבאי אומר לו שכל השבוע כבר מוזמנים כאן גבאי צדקה. אני רואה בפנקס שיום שישי, סוף שבוע, עדיין פנוי. מצוין גדול. רב לייזר הרשלר משלם את $100. הגבאי רושם לו בפנקס, ביום שישי, הרב אליעזר הרשלר מירושלים, הוא סוחר את תפילת השחרית בכל השטיבלך, והוא יישא את הדרשה בכל המניינים מבתיקין עד חצות היום. כמנהג שם. ויהי ביום השישי, אחרי אשרי יובו לציון גואל, החזן עומד לגמור קדיש תסקבל, ורב לייזר כבר מוכן ומזומן להתחיל את המקבית במניין הראשון. והנה, לפני שהוא מתחיל, אברך שנראה פחות מגיל 40, עולה על הבימה, מכריז בקול גדול, נותן דפיקה לבימה, ואומר, מוריי ורבותיי, ברשות הגבאים, באתי לאסוף צדקה עבור תלמידיי בישיבה, שנמצא במצב קשה וכו' וכו', והנה הרימו את התרומות ותזכו למצוות. רב לייזר לא יכול לעצור אותו באמצע, אך כשהוא גמר, הוא ניגש אליו ושואל אותו בשקט, סליחה אדוני, האם שילמת לגבאים עבור המקבית? הוא פשוט רצה לדעת אם יש כאן איזה טעות ושניים אוחזים בתלית. המשולח עונה לרב לייזר, לא, לא שילמתי. אז כדי לקיים מצוות והיתם נקיים מהשם ומישראל, אומר לו רב לייזר הרשלר, ידידי, דע לך שאני כן שילמתי עבור היום הזה, ויום זה שייך אליי בלבד, כי אני שכרתי את זה. שואל אותו המשולח השני, אז מה אתה רוצה, שאני אעזוב את המקום, שאני אלך מכאן? הרב הרשלר עונה לו, לא, אם הגעת כבר מן השמיים, אתה יכול להישאר בעבודת הקודש, תאסוף צדקה, וזה על חשבון שלי, ותצליח. הוא פשוט רצה להגיד לו שלא יהיה לו טענות, שהוא ידרוש אחריו. הרבר שלו. אבא שולח מאוד שמח, הוא נכנס בכל שטיבל ושטיבל, אחרי אשר יבוא לציון, הוא דרש הראשון, ורק אחר כך, רב לייזר אשלה דורש את דרשתו עבור ההכנסת אורחים שלו בירושלים. מכיוון שאנשי המקום לא רגילים לשתי דרשות ביום אחד, שאלו לגבאי, מה קורה כאן היום שיש שני דרשנים לשתי נושאים ביום אחד? היי מה ראו, כן תמהו. שאלו, מה נשתנה היום הזה מכל הימים? שבכל הימים אנו שומעים דרשה פעם אחת. אבל היום הזה שתי פעמים. פעם אחת צדקה לתלמידי הישיבה שבמצוקה, פעם אחת אוכל ושתייה בבתי הונגרים בירושלים. אדון הגבאי, תענה לנו תשובה על הקושייה שלנו. הגבאים לעומתם משבחים ואומרים לשואלים שיש כאן היום סיפור מיוחד במינו. הגבאי צדקה, הרב הרשלר, שילם לבית הכנסת ליום זה, והוא מבטר מצידו ליהודי אחר שידרוש הראשון עוד לפניו למען תלמידי ישיבתו, ועוד יותר מזה, מספר הגבאי הראשי. שהגבאי ניגש למשולח ודרש ממנו לתרום עבור הבית כנסת $100 כמו שנהוג שם. רב לייזר אשלה שם לב לזה, הוא ניגש לגבאי ואמר לו, אדוני, אני מבקש ממך, אל תיקח ממנו כלום, אפילו לא דולר אחד. אני שילמתי ליום זה, יש לי את כל הזכות היום לדרוש, והוא דורש על חשבוני. זה כמו ששנינו מדברים ביחד. אני נותן לו רשות לדרוש. אל תבקש ממנו כסף. יפה מאוד. וכך רב לייזר עומד בניסיון, בכל שטיבל ושטיבל, ואומר לעצמו, אותו ריבונו של עולם, שמזכה אותי במצוות חסד בירושלים, הוא אותו ריבונו של עולם הנמצא כאן במונסי, ורואה את הכל כל הזמן, ויודע הכל. אך הוא התפלל כל הזמן בשקט, ריבונו של עולם, תן בי כוח לעמוד בניסיון עד הסוף, לא לפגוע בו חס ושלום אפילו מילה אחת. אף על פי שהוא פותח ראשון בכל שטיבל ואומר את דרשתו, ואומר ברשות הגבאים, וזה לא נכון. אך רב לייזר מתחזק מאוד באמונה חזקה, אין אדם נוגע במוכן לחברו אפילו כמלון נימה, ומה שנגזר לכל אחד, זה הוא יקבל מן השמיים, ואף אחד לא לוקח מהשני כלום. בחצות היום תיגש רב לייזר הרשלר למשולח השני ונותן לו תרומה $20. האברך הוא שואל בתמיהה, גם ויתרת לי וגם אתה תורם לי תרומה עד כדי כך? אומר לו רב לייזר, זה בגלל שיש לי אליך הכרת הטוב. מה? על מה אתה מכיר לי טובה? אני לא מכיר אותך ואתה לא מכיר אותי. עונה לו רב אליעזר בחיוך, אני מכיר לך טובה שזיכית אותי היום לעבוד על המידות שלי. ברוך השם שזה עבר בשלום עד הסוף. נתת שמחה בלבי ואני מרגיש שאני צריך לתרום לך עבור הכרת הטוב. היית שליח טוב בשבילי. גוואלדיק, איזה קידוש השם מכובד לחודש אלול, איזה סנגוריה. עד כאן הסיפור יפה מאוד. אך רב אליעזר ממשיך לספר לי. אחר כך הוא הגיע לאכסניה שלו, ולמען הסדר הטוב, מיישר את השטרות, סופר את הכסף, ומתרגש לגלות את האמת, שבכל השנים, שהוא אוסף כסף בבתי כנסת, הוא אסף הרבה, עוד לא היה לו כיום הזה. בורא עולם שראה את הכל, נתן את ברכתו, והנה יש לו $3,500 שנכנס בחמש שעות ביום שישי זה. כמובן הוא נתן הודעה לשם יתברך על רוב חסדיו. אך הוא מוסיף לי אחר כך שכאב לו לשמוע שהמשולח ההוא השני סיפר לידידו שמצידו עוד לא היה לו יום כזה חלש בבתי כנסת. באותו יום שישי נכנס בקופה שלו בקושי $500, כולל עם ה-20 דולר שהרב הרשלו תרם לו. ואז צועק לי רב לייזר בשבת תשובה בבתי הונגרים, כלל גדול בידינו, מבטרים, מרוויחים. זה הוא רצה למסור כאן. איזה חן יש לסיפור הזה. מבטרים, מרוויחים. יש כזה מושג, כן לספר לפעמים סיפור, למען ילמדו דברים טובים, לתועלת. ונעבור לסיפור שני. מספר לי השבוע בחור יקר, שהוא נין של הרב ווזנר, זכר צדיק לברכה, הוא גר בברכפלד, ומספר סיפור מה שהיה לפני שנה. בבין הזמנים הוא יושב בבית המדרש ברחוב רבי יהודה הנשיא, ולומד. אין שם כולל בבין הזמנים. ישבו שם 30 אנשים ולמדו. פתאום נכנס איזה יהודי מבוגר, זקן לבן ארוך, נראה יהודי ליטאי, הוא אומר. והוא ניגש דווקא אליו, יהודי זקן מעל גיל 80, הוא קם לכבודו. היהודי הזקן שואל לבחור, בחורצ'יק, האם אתה לומד משניות מסכת מידות? עונה לו הבחור, כן, ממש עכשיו, לפני כמה ימים, סיימתי ללמוד מסכת מידות עם חברותה. שואל אותה הזקן, האם אתה מעוניין לרכוש ספר פירוש מורחב על מסכת מידות, שהוא חיבר בשם חיי תמיד? זה על מסכת מידות ותמיד, זה כל העניינים של בית המקדוש, על המידות שהיו שם. בחפץ לב אומר הבחור, אבל סליחה, אין לי כאן כסף. הזקן מחייך לבחור ואומר לו, לא חייב להיות עכשיו התשלום, העיקר קח את הספר, ואני ארשום לך את השם שלי והכתובת שלי, בהזדמנות כשיהיה לך 50 שקלים, תשלם אז. הבחור מקבל את הספר מהזקן, ומודה מאוד למחבר היהודי היקר. יהודי הזקן כל כך התרגש שבחור צעיר מעוניין בספר, כי בדרך כלל בחורים צעירים לא מעוניינים לקנות ממנו את ספרו. ורוב אנשים מבוגרים גם לא מעוניינים. הם אומרים שיש להם עוד בבית הרבה ספרים שעוד לא גמרו את זה. צריך למצוא בדיוק במזל למדן מבוגר שלומד מסכת מידות, שזה בכלל לא כל כך לצעירים, ויש לו גם מידות טובות להעריך יהודי מבוגר שהשקיע עבודה רבה לחבר ספר על ענייני בית המקדש. אז מרוב התרגשות, הזקן התפרט בבכי. הוא שפך את ליבו לבחור הצעיר, ואומר, ברוך השם, שזכיתי לחבר ספר לעילוי נשמת ההורים שלי, השם יקום דמם, שנעקדו על קידוש השם במלחמת העולם השנייה. והוא ובנו עמלו כמה שנים להוציא לאור ספר קדוש זה. ברוך השם שזכינו. אז כן, כתב לו על פתק את שמו, הופמן, והכתובת, שזה בערך חצי שעה ללכת מבית המדרש ברבי הנשיא עד גרין פארק, איפה שהוא גר שם. הספר נשאר אצל הבחור, אך הפתק נעלם לו. היהודי הזקן עזב את המקום, הבחור לא מכיר אותו, ומתברר שהוא לא יודע למי שלם כסף. בספר כתוב רק הופמן, אין שם טלפון, לא יודע איפה הוא גר. דבר ראשון, הבחור, כיהודי טוב, עם הרבה יראת שמיים, הוא רשם לעצמו, אני חייב 50 שקל למחבר הספר, חיי תמיד. נו בסדר, מפעם לפעם הוא נזכר בזה שהוא חייב 50 שקלים למחבר הספר, אך לא יודע איך להגיע אליו, אז הוא התפלל לקדוש ברוך הוא כמה פעמים שימציא לו הזדמנות לשלם 50 שקל. בריאת בלחוב מצווה. נוסע לישיבה לצ'יבין בירושלים. ובדרך כלל שוכחים את זה, אבל הוא יודע שבזאת השם הוא יגיע יום שהוא ישלם את זה. אחרי חצי שנה, הבחור יושב באוטובוס מברכפלד שבמודיעין עילית לנסוע לישיבה בירושלים. ואז הוא ישב יחד עם אח שלו הצעיר בישיבת קטנה, ישב ממנו איתו יחד באוטובוס. מתיישבים במשך הנסיעה שני אנשים זקנים בדיוק מאחוריהם. יהודי זקן מתיישב ליד איש מבוגר ערבי. הבחור שומע את שיחתם בנושאי דת. כל אחד מנסה להוכיח לשני בצדקת דתו. הבחור מספר שהוא בכלל לא רצה להקשיב את שיחת הערבי. זה לא בריא בשבילו נוסע עכשיו לישיבה ללמוד, מה הוא צריך לשמוע את השטויות של הערבי זקן? הוא לא רצה שייכנס בכלל במוחו כלל וכלל דברי הבל של גוי. אך בכל זאת הוא שמע קצת טענותיהם אחד לשני. שמע שיהודי הזקן אומר לגוי, אתם גם יודעים שתורתנו תורת אמת. לנו יש הוכחות ברורות, אמת לאמיתם, ולגויים אין מה למכור בצדקתם. ואם תתבונן במצוותינו, אז גם אתה תודה שתורת ישראל אמת. חוץ מזה אצלכם הכל שטויות והבלים. הבחור הצעיר, שישב ליד הבחור, האח שלו, מסובב את הראש שלו, ואומר לאחיו הגדול, שמספר את הסיפור, אולי הזקן הזה הוא היהודי שמכר לך את הספר לפני חצי שנה, אתה זוכר אז בבית כנסת. אחיו הגדול מסובב את ראשו, מתבונן ביהודי הזקן, בהתחלה היה לו ספק אם זה הוא או לא. אך בכל זאת הוא קם מהכיסא שלו ושואל בעדינות ביידיש, יהודי, האם אתם חיברתם ספר על מסכת מידות ותמיד? הזקן אומר כן, למה אתה שואל בחור? אומר לו בחור, האם זכור לכם שלפני חצי שנה הבאת לי ספר ברחוב רבי יהודה הנשיא בברכפלד? אכן הוא נזכר שכן. בהשגחה פרטית היה לבחור דמי כיס, 50 שקל, ומיד הוציא מהכיס, שילם לו את החוב בשמחה, אני מוחק אצלי את החוב ותרשום לך גם כן אם רשמת את זה, ששילמתי לך, מצוין, תודה רבה. אז הזקן שמח מאוד ושואל לשכנו הגוי, אתה מבין מה שקורה כאן? הוא לא יודע יידיש ערבי. אז הזקן מספר לו, הנה לך דוגמה למופת, ראינה חינוך יהודי טהור, בחור צעיר משלם מיוזמתו, חוב ישן של 50 שקל שראית במו עיניך ולא ביקשתי ממנו. למה הוא עשה את זה? כי הוא יהודי, שומר מצוות. כך כתוב בתורתנו הקדושה, יש חוב, משלמים, דין פירוטה כדין מאה. וזה החינוך הפשוט שכל ילד קטן מקבל מההורים שלו החרדים ומהמחנכים שלו. הגוי נשאר עם הלשון בחוץ, הוא היה בהלם מהשידור חי שהוא ראה במו עיניו. תחנה הבאה, הגוי כבר צריך לרדת מהאוטובוס. ואז אמר היהודי הזקן לבחור, עם דמעות בעיניים, תראה איזה קידוש השם גרמת עם ההתנהגות הנכונה שלך. הגוי אמר לו אחר כך, שאצלהם, אצל הגויים, אין כזה מושג להחזיר חוב בלי שמבקשים. ואם כן מבקשים, עוד לא מחזירים, רק עם תביעות חזקות, או מכות, או איומים. ואם כן מחזירים, אז לא הכל, לא בתשלומים. אין ברירה, משלמים. אז מהסיפור שהוא ראה כאן, הוא הודה ליהודי שהוא אמר בפה מלא, אני אומר לכם, תורת ישראל זה תורת אמת. הוא ראה דוגמה. עד כאן הסיפור, יפה מאוד. אך הוספתי לבחור שבאמת הסיפור יפה, זה ראוי להיכנס בשיעור כאן עכשיו של השער בתוכן, כי אחד הדוגמאות של בן אדם לחברים, הוא אמר לנו הרבה, להשיב האמנות, פשוט להחזיר חוב. הנה לנו דוגמה, איזה קדוש השם יוצא מסיפור של להחזיר חוב. אך בכל זאת אמרתי לו, יכול להיות שעל ידי פרסום הסיפור, עוד יהיה תוספת באחד הימים, מי יודע, אולי עוד נזכה להיות השטחם שלו, אחרי קידוש השם, ומצווה גוררת מצווה. נכון שחסר לו עוד כמה שבועות לגיל 18, אבל כבר היו דברים מעולם שבחורים מצוינים הם כבר מאורסים בגיל 18. ונזכה ונחיה. בחור טוב שלומד בגיל 17 מסכת מידות, ויש לו גם מידות טובות, תבוא עליו ברכה והצלחה, וכל טוב סלו. ברוך השם. נו, אנחנו עומדים כמה שעות ספורות לפני כניסת החג הקדוש, חג הסוכות. מילה אחת על סוכס. מתכוננים לאורחים, לא כל כך אורחים אנשים, כי נמצאים בתקופה מסוימת שאומרים לנו להפחית באורחים. אבל יש אורחים שאף אחד לא יכול לעצור אותם. ושפיזין קדישין. כתוב בזוהר הקדוש פרשת אמור דף קוף ג' עמוד ב', שזה קריאת התורה שקוראים בעזרת השם עוד כמה שעות בשבת, שהשנה יהיה תזבוב תשרי, יום טוב הראשון יהיה שבס, אז קוראים את קריאת התורה בפרשת אמור, שזה שם כל החגים. כתוב שם בזוהר הקדוש, אברהם אבינו וחמישה צדיקים ודוד המלך. הם עושים דירתם בסוכה. אומר שמה הזוהר הקודש, ובוא ברנש למחדי בכל יומה ויומה. פירוש, האדם צריך לשמוח בכל יום ויום בפנים מהירות באלו האושפיזין, האורחים ששרועים עמו. מסופר שם סיפור שרב המנונה, כשנכנס לסוכה, אז בפנים הוא כבר קם, ברך, והוא קיבל את האורחים ואמר להם, שבו ושפיזין אלוהין שבו. כתוב בספר הקודש רישיס חוכמו, שר אוהב פרק יוד, שהזוהר הקדוש כותב בכל יומה ויומה, יש כאן איזו הוראה של שמחה מיוחדת, הרי ושמחת בחגך ואישך שמח, זה הוראה לכל החגים, וכאן בזוהר הקדוש רואים ש... תוספת ולשמחת בחגך, יש עוד משהו שצריכים בכל יום ויום בסוכות להוסיף עוד איזו שמחה מיוחדת לכבוד האושפיזין. אומר הרשי שחוכמו להראות שצריך לשמוח בכל יום שמחה בפני עצמו, שלכל יום יש אורח אושפיזה שלו. בספר הקדוש עבודת ישראל של הרב הקודש רב ישראל הופשטיין, ישראל ברב שפסה ופרל, הקושניץ המאגיד, היורצת שלו זה ערב סוכס, יהודה לתשעי תוף קוף עייני, אז זה 206 שנים מפטירתו. אומר הקושניץ המאגיד, דבר מעניין, כתוב בגימור המועדקות דפחס, שלא מתחתנים בכל המועד, אבל בערב סוכס מותר להתחתן. אז אומר שאם יש כזה מציאות, שמישהו יתחתן בערב חג הסוכות, הרי צריכים פנים חדשות. אז הוא אומר, בסוכות לא צריכים פנים חדשות, כי האושפיזה זה כבר הפנים חדושס, כל יום יש אורח חדש. ואחרון אחרון חביב, כתוב בשילוע הקודש במסכת סוכה בפרק נר מצוו שלו, הוא כתב כך, שמה שבזוהר הקודש כתוב, זה בואי למחדי שצריכים לשמוח, אז הוא אומר, אז לא סתם צריכים לשמוח, זה לא רק שמחה, נכון שצריך להיות שמחה בלי הפסק, אבל אסור שיהיה ליהודי בכל חג הסוכות פנים עצובות. אפילו לא להראות מבחוץ, אפילו מסתיר את השמחה בפנים, אז מכפי חוץ שחס ושלום לא יהיה פנים עצובות. אין עצב בכלל בחג הסוכות. וקל וחומר משהו מכעס חלילה. נכון שהיצר הרע הוא נתן לנו רשות להתפלל, הוא נתן לנו רשות באלול להגיד סליחות ולהתקדם, או ששם יום כיפור אתה רוצה להתפלל עם עניין בבית כנסת, איך שאתה מתפלל, תצעק קולות, כוונות, מצוין, הוא מחכה בסבלנות, עבר יום הקדוש, מחכה בסוכות, בכל יום יש ניסיונות, כמובן בחגים יש יותר ניסיונות, כי זה ימים מיוחדים, ובחג הסוכות יש עוד יותר ניסיונות, כל השבוע להיות בבית עם המשפחה, ועוד בשנת תשפ"א, שנקרא ימים מיוחדים, שלא נותנים כל כך רשות לעבור מעיר לעיר, אז יש פחות אורחים ופחות סיבובים ופחות ביקורי משפחה, אז יש יותר ניסיונות בכל בית להישאר עם הילדים, כמובן, במשך 24 שעות, היצר מחכה בצד להכניס ניסיונות בבית. וכאן הוא מחכה לנו בצומת, הוא רוצה להכשיל, ושמחה הכי גדולה, ליצר שהוא מצליח להכעיס ולעשות ברוגז בבית, ההורים, לילדים, משהו להדליק שם את הנורה, הסלחת מתפוצץ, וכל השנים אתם יודעים, ונהיה שמח. הנה ההצלחה שלו. ודעת מתי? דווקא כמה ימים אחרי הימים הנוראים הקדושים. אז כמובן, היהודים הטובים שמחזיקים מעמד ומקשיבים בדרך קבע את קו השגוכי פרוטיס, שומעים כל כך הרבה סיפורים ומחדירים ומכניסים במוח ובלב וכל האיברים וגידים עוד פעם גם זו לטויבו ועוד פעם כי יהיו יססי בו מים השם ועוד פעם כל מה דוד אחמון לטב הוביל. יש יותר כוחות לעמוד בניסיונות. מקודם לפני השיעור מתקשר אליי יהודי טוב מבית שמש, בית עם 10 נפשות, אז אומר לי, עוד לא אמרת את השיעור? תכניס השיעור מה שקורה אצלי עכשיו. אני כל כך שמח שעמדתי בניסיון. עומד על הסולם האבא, יחד עם כל הילדים שלו, שעוד כולם לפני הבר מצווה, ומקשטים את הסוכה, כל אחד עם הקישוטים שלו, כל אחד מקבל את ההוראות. כמובן, ילדים מחכים כל השנה עם הקישוטים, מאוד טוב, בסדר גמור. אבל פתאום היה לו ניסיון כזה. אחד הילדים, שובב, הוא עשה איזה סיפור, משהו איזה בקישוטים, שאמרו לו לא לעשות את זה, ונקרא הסדין, והלך לאיבוד, ככה באמצע, לא בתפר, הלך לאיבוד עכשיו סדין. רגע ראשון, זה ניסיון גדול, היה רוצה לרדת מהסולם, כמובן לתת לו כמה מכות, כמו שהיה נהוג כל השנים, מה שאבא כשהוא כועס, עושה לילדים, לא כל אבא, אבל אבא שלא עובד על מידות. אז הוא אמר, הרי מקודם שמעתי את קו השגוכי פרוטיס, היום האזנתי לעוד חצי שעה של סיפורים, האזנתי את השיעור האחרון, מקשיב כל פעם לשיעורים של שר הביטוחן, אז תוך כמה שניות הוא החליף את המחשבה שלו, ירד מהסולם, הסתובב והוא התפרץ בצחוק, במקום להתפרץ בכעס ולבכות ולצוק ולהרביץ, תוך כמה שניות. הוא צוחק, מה הוא צוחק? ברוך השם הוא אומר, יש לי אישה, יש לי ילדים ברוך השם, יש מקום לסוכה, יש לנו דירה, יש פישוטים, יש אור, ברוך השם, ויש גם ניסיונות. אז מה, הדבר הקטן הזה, הוא יתרגז? הרי הוא שמע בשיעור שאומרים כל הזמן כל מה דובד אנחנו ללטב עביד, התועלת זה הנזק מסורים ביד הבורא, זה רק ניסיון, חבל לכעוס, על דבר כזה קטן, וזה בכלל לא דבר קטן, זה ניסיון כדי לראות אם הוא עומד בכל הדברים שהוא שומע, אם זה רק סיפורים יפים, או שזה הלוך אלה מייסה. אז הוא אומר, אני כל כך מרוצה, כל כך מרוגש, שעמדתי בניסיון ולא עשיתי שום דבר לבן שלי, לא דיברתי איתו אפילו, פשוט התפעצתי בצחוק ושרתי, כי הוי סוסי בו מהים השם. הוא פשוט נהנה, מתוך התרגשות הוא מתקשר אליי לספר את הסיפור בתוך הסוכה, תשמע מה שקרה כאן. מה זה? בשביל מה הוא מספר את זה? הרי סיפרנו מקודם, למדנו שלא מספרים. לא, ההפך, שעוד יהודים בעולם ישפעו. מגיע כאן עכשיו ימים עם הרבה ניסיונות של כעס, המון, יש מיליוני ניסיונות. הנה דוגמה. בשידור חי, יהודי שמאזין בדרך קבע לקו השגוכי פרוטיס, הוא יודע ללמוד, הוא יודע הרבה ספרים, אבל תכלס, כדי לעמוד בניסיון, צריכים כל יום ויום לחזור עוד פעם שהכל לטבע וגם זה לטבע. ואז זה לא רק זמירות מבחוץ, אלא כשמגיע ניסיון, אז עומד בניסיון ברוך השם. כמה בריא הילד שמקבל כזה חינוך, הוא יודע שיש עכשיו נזק כאן בבית, ואבא עושה בזה סיפור של צחוק, הוא מנגן לו שירים יפים, כל מה דובד אופן ולטב עובד, הילד הזה כבר יגדל הרבה יותר בריא, הוא יוכל לעמוד אחר כך גם כן בניסיונות שהוא עומד בימי הבחרות, מחכים לו גם כן ניסיונות לילדים, אז הוא יוכל לעמוד הרבה יותר בקלות, כי אצלו זה כבר בחינה של שעל אביך ויגיע איתך, איך ניגשים לניסיון, לא מתפוצצים ברגע הראשון, לא צריך לעוף כל הסלחת ולהוציא את כל המילים שאחר כך מתחרטים איזה, ברוך השם, אשרי נמטף עודכנו, זה נקרא סנגוריה, זה נקרא מתנה טובה לטוב שימפי א', משלוח מנות לקדוש ברוך הוא, שיהודים מתחזקים ויותר שמחים, ואז נתברך לבוסומחת בחגך, אתה פותח את הצינור לקבל את השמחה, אז על ידי זה יושפע שפע רב של שמחו ונחס, יהי רצון מלפני שבשמיים, שהשם יזכנו, שבאמת יהיה חג שמח ונשמח בכל מה שיש לנו כן, ולא נבכה על מה שאין לנו. יש לנו ברוך השם בית, יש סוכה, יש אור, יש קישוטים, יש הרבה על מה לשמוח, ואז מודים לשם, על ידי זה יושפע עלינו שפע של שמחה לכל השנה, בבריאות הגוף והנפש, כל הברכות והצלוחס, כל הישועות, שמחה מתוך שמחה, אשתו בגולו בזמן קורי ונאמה, אומן.
השיעור מתוך קו השגחה פרטית. ניתן לשמוע שיעורים וסיפורי השגחה פרטית בקו השגחה פרטית. מספר הקו מישראל 02-30-11-300, 02-30-11-300. מארצות הברית 164-658-52-979. מאנגליה 03-30-39-00-48. מבלגיה 323-369-6766.